טוב, אנחנו ביום חמישי, נכון? יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת תזריע החודש. אנחנו היום, יום ה-30 בדיוק, חלפו להם 30 יום לרצח הנורא בישיבה, והשיעור יהיה לעילוי נשמת הנרצחים יוחאי בן טוביה, השם יקום דמו, יונתן יצחק בן שמואל דרור, השם יקום דמו, סגב פניאל בן הרב אלישיב, השם יקום דמו, אברהם דוד בן נפתלי, השם יקום דמו, נריה בן יצחק, השם יקום דמו, ינדב חיים בן צמח, השם יקום דמו, רועי אהרון בן יעקב, השם יקום דמו, דורון בן מקנות, השם יקום דמו, ורפואה שלמה עוד לשניים שנשארו, שני פצועים קשה, שנשארו עדיין בבית החולים, נפתלי בן גילה רחל, ונדב אליהו בן הדסה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, וכן נשלח רפואה שלמה לצביה בת לבנה ולבנה, מיכל בת מרים, אמיר בן רחל, מלאכי בן דינה רבקה, רויטל בת דליה, יעל בת מרים ואביטל בת מרים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן להם אך טוב וחסד. אנחנו השבת נקרא באחד הפרשיות הלא נעימות כל כך. פרשה שלמעשה מדברת על טומאה, על טומאות של אדם, אבל טומאות של אדם שגם נראות בחוץ. הצרת היא דבר שנראה כלפי חוץ. אם זה צרת הבית, אם זה צרת הבגד, אם זה צרת האדם, זה נראה, כולם רואים. כולם רואים שאתה צרת. זה פרשה קצת מביכה, לא נעימה, מדברת על נגעים. ולמעשה יש לנו מחשבה, וואי, פדיחה. מה אני אעשה? לא רוצה לדבר על זה, זה לא נעים. האם למעשה הצרת היא דבר טוב או דבר רע? האם הצרת היא דבר שעניינה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, בזה שהוא נותן לנו נגע, בזה שאנחנו נפגעים מהצרת, או שם אחד ושלום זה עונש? זאת השאלה הגדולה שאנחנו נצא לברר היום. למעשה יש מדרש תנחומה שאומר, על הפסוק בפרשה, אדם כי יהיה באור בשרו. אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, כי לא אל חפץ רשע, אתה לא יגורך רע. ללמדך, אומר המדרש, שאין הקדוש ברוך הוא חפץ לחייב בריאה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב לחייב אותנו. שנאמר, חי אני נאום השם אלוהים, אם אכפוץ במות רשע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא רוצה שיהיה רק זכות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לחייב. ובמה כן הקדוש ברוך הוא חפץ? אנחנו אומרים במפורש בפסוק, כתוב בפסוק, השם חפץ למען צדקו. נכון? זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא חפץ בצדק. כלומר, הקדוש ברוך הוא חפץ להצדיק את בריאותיו, ולא חד ושלום לחייב אותם בדין. אומר המדרש וממשיך, וכן אתה מוצא באדם הראשון, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נתן אותו בגן עדן ואמר לו, מזה אכול ומזה לא תאכל, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. נכון? עבר אדם הראשון על הציווי של הקדוש ברוך הוא, הביא עליו גזר דין. נכון? גזר עליו מה? שהיה צריך למות. אדם היה צריך למות, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. ביום אכולך, מתי שאתה אוכל. מה בא בינתיים? בא השבת. הגיע השבת, פטרה אותו מן הדין. ואז התחיל, אומר המדרש, אדם הראשון מסיח בדברים בעלמה, והקדוש ברוך הוא מסיח איתו, אולי יעשה תשובה. איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנסה לעורר אותו בתשובה? שהוא קורא לו, אומר, לא, אייקה. כלומר, איפה אתה? תתעורר, תעשה תשובה על מה שעשית. אומר המדרש, מזה אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ רשע. הוא חפץ להיטיב לבריאותיו. עכשיו, אם ככה, יש שאלה גדולה מאוד על המדרש הזה. מה הקשר בין המדרש הזה לבין הפסוק, כי אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהר? מה הקשר? איזה קשר מוצא המדרש? מה הוא בא ללמד אותם בזה? שאם יש לאדם נגעים, אז זה הקדוש ברוך הוא בא רוצה לזכות אותו? זה עונש. נכון? ככה אנחנו חושבים. כנראה שהמדרש מבאר לנו שזה לא כך. כותב אור החיים הקדוש, שים לב למה שאומרת התורה. אומרת התורה מפורש, כי יהיה איפה הנגע? בעור בשרו. זאת אומרת שלמעשה האדם עצמו מבפנים הוא בסדר. בחיצוניות שלו יש בעיה. הטומאה, למרות שהיא טומאה, היא חיצונית. היא לא פנימית. אפשר להסיר אותה. כי היא חיצונית. אלא יש השפעה. צריך לבדוק מה השורש הפנימי שגרם לתופעה החיצונית. אבל התופעה החיצונית הזו של סוגי הנגעים הם בחיצוניות. כלומר, נשמת האדם היהודי, גם כשהוא נגוע בצרה, נשארת טהורה כמו שהיא, כי יהודי, עם ישראל הוא עם קדוש. אז לא נפגע השורש, אלא רק החיצוניות, כי האור הוא חיצוני, הוא לא פנימי. נכון? על הדברים הללו אנחנו מבינים שהנגעים באים על עניינים שהם פנימיים, על מחשבות פנימיות של האדם. בואו נראה איזה. אומר המערי, צו הקדישה, על הפסוק שנאמר, שאת או ספחת או בהרת, כי יש מי שמתגאה, יש אנשים שהם מתגאים, ועושה את עצמו אלוהה, עד כדי כך. אין עליי. היום הרבה אנשים אומרים, אני מלך. מכירים את זה? הוא מלך. וכדברי הקדמונים, מועטים הם בעולם שאינם עושים עצמם בגאווה שלהם, אל נחר כפרוע רשע. יש מעט מאוד אנשים שאין להם מידת גאווה. כולם יש. אלא שתזה את זה כהר, ואצל השני זה כסערה. אבל יש. מעטים הם כאלו שאין להם. ואיך היה פרעה אומר? מי הוא השם אשר ישמע בקולו? אין לך גאווה גדולה מזו. הוא כמו חירם שעזר לשלמה לבנות הבית הראשון, אבל התגאה ואמר, או, אם לא אני, לא היה נבנה הבית. יואש מלך יהודה, שהתגאה והחזיק מעצמו אלוהים, עד כדי כך שהתיר להרוג את הנביא זכריה בבית המקדש, ביום הכיפורים שחי בשבת. נתן הוראה להרוג אותו. זאת אומרת, יש גאווה, זו גאווה חיצונית, במעשים. אחד, לערך, הדורג, כן? הוא בא מתוך נקודת גאווה, ופוגע באחרים. אבל, אומר המערי, יש מי שמתגאה, תסתכלו בפנים, בתורה ובדיבור. שורש הנשמה. יש אנשים שמתגאים לו עלינו חד ושלום בתורה שהם למדו. אני כבר למדתי ככה וככה. אני כבר יודע ככה וככה. מה אתה יודע? כלום. יש לך עוד הרבה מה ללמוד. אני כלי מלא. תורה, ש"ס, פוסקים. גם זו בעיה. אומר המערי, תסתכלו בפנים, כי נודע שהתורה נקראת בשם ספר, נכון? אנחנו קוראים ספר תורה, נכון? למה זה נקרא ספר? כי יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הן מזכירות לנו את האימהות, רחל ולאה. שלאה ורחל הם כנגד תורה שבעל פה ותורה שבכתב. ועל ידי זה שהאדם מדבר בגאווה על גדלות התורה שלו, ממילא יוצא פגם מאיפה? בדיבור, שהוא מדבר. אבל למעשה, יוצא שמרה על מה? על מה יוצא שמרה? כשאדם אומר, אני בא, יש לי תורה ויש לי זה, על מה יש שמרה? על התורה עצמה. זאת אומרת, זאת תורה? זה מה שהתורה לימדה אותך? אז זה שם רע גם על השורש, על אמאותינו רחל ולאה. ואדם כזה שמתגאה בתורה, על ידי זה הוא גם פוגם במחשבה שלו, שאין אני והוא יכולים לדור במקום אחד, הקדוש ברוך הוא עוזב אותו. זו גאווה שפוגעת בשורש. ואין שום יכולת הקדוש ברוך הוא כביכול רצון להיות לידו. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מסתלק, מה זה מסתלק? הוא שם מחיצה בינו לבין האדם הזה. אין את ההגנה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא עליו, נעשה אל אחר. הוא הופך את עצמו למה? הוא האלוקי, הוא האלוהים. אלוהים אחרים. הוא יודע, הוא קובע, הוא הכל. וממילא זה קליפת המליק. שזה נקרא סעט. ראיתם הפסוק? כי יהיה באיש באור בשרו, סעט. סעט זה מלשון להתנסות. גם מתנסה. התנסות של הרע. וההתנסות של הרע היא הפך מה שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. זה הצד השני, בקדושה. וזה תמורת הדיבור שלו, שהוא פגם בגאווה שלו, במילים הגבוהות שהוא החזיק מעצמו, בתורה ומצוות שיש לו. ושורש הדיבור, אנחנו יודעים, הוא בא משם הדנות. א' ד' נ' י' זה רמז לדיבור. הכל שאנחנו מוציאים זה שם הוויה. עכשיו, כשאנחנו נתן שם הדנות, אז זה אומר איזה מילה? אני אדון! אין כמוני, אני בעל הבית, נכון? אני אדון. ויוב הדיבור בא מהשורש הזה. אדם משתוקק שכולם, מה יעשו? יסתפכו אליו. ולכן הוא עושה הכל כדי שיסתפכו אליו. הוא מתגאה בתורתו כאילו, הוא עושה פרסום לעצמו, הוא הרב המקובל האלוקי, בבא בבו, בבו בובי, כל מיני כאלה. הוא פה פרסומים, פלקטים, שלטים, צדיק בא לעיר, גאון בא לעולם. הוא מנפח את עצמו. הוא מקיים את הפסוק. יש פסוק שאומר, יעללך זר ולא פיך. זה היה נכון. אתה תתגאה על עצמך. מישהו אחר יעלל אותך, גם זה לא טוב שתשמע. אבל טוב. אבל הוא אומר לא. הוא עושה פסיק אחר. הפסוק כתוב, יעללך זר, פסיק, ולא פיך. הוא אומר לו, הוא אומר, יעללך זר, לא, פיך. אני הפה שלי, אני יעלל אותי. מישהו אחר יעלל אותי? אין מצב, אחד יעלל אותו. לכן הוא מעלל את עצמו. לכן הוא מפרסם את עצמו. לכן הוא עושה הכל, כדי שאנשים יבואו אליו. ויפלו בפח שלו. והיום יש הרבה כאלה שעושים כל מיני עניינים, פרסומים לעצמם. לכן צריך להיזהר מאוד בזה, כי הם באים מצד הרע. ויש מי שמתגאה בצורה הזו, לכן נקרא ספחת. זה הרמז, שרוצה שיסתפכו אליו, שיבואו. למה? כי הוא רוצה להיות רב, רבי, ראש וזנב, הכל אצלו מתחיל, הכל אצלו נגמר. וזה הוא פוגם בשורש נשמות ישראל, כל מי שמצטרף אליו, פוגם בהם. ואז למעשה הוא סובר שהוא גאון עולם, וכל הדור כפילים אליו. הוא אין לו בו כפיפות קומה, הוא לא מוריד את הראש לפני אחרים. הוא חביבי, אני ואפסי עוד. מי יגיד לי, אני הגאון העולם, שעליו סובב התורה של העולם, צינור השפע הרוחני של העולם זה אני. רבי שמעון בר יוחאי של דורנו. זכה את כל הדור. כך הוא אומר. לכן, האדם הזה, הוא נקרא ספח. מרומז במילה ספח. הסעט אמרנו, זה מי שמתנסה. ספחת, זה מי שמנסה לספח אליו, בדברי הבל, כן? שיסתפקו לעדתו, להיות מתגאים כמותו. ויש, רבותיי, אנשים אחרים, שבונים בתי כנסיות ובתי מדרשות ותורמים ועושים, אבל זה כדי שיגידו שהם עשו. שיהיה שלט, שיהיה פרסומת, לא בית כנסת עושה את זה מיוזמתו. אלא זה התנאי. אני מוכן לתרום אם יהיה שלט. אם בית הכנסת יקרא על שמי. נו, זה גם גאווה. אז מה אתה עושה? מה העניין? לכן, גם זה מסוכן. זה נקרא בהרת. למה נקרא בהרת? כי זה כביכול דבר יפה, בהיר. הוא בונה בית כנסת, קונה ספר תורה. אבל מה המטרה הפנימית? פרסום. אתה מחפש פרסום, מחפש כבוד. שאלה טובה. מי שמתפלל בבית הכנסת כזה, אם הוא עושה עבירה, לא. מהו השם?
אם הוא עולה על זה.
גם אם הוא יעלה על זה, מה? הוא בנה אותה בבית הכנסת? הוא לא בנה אותה. זה בעיה שמי שבנה אותו, זה שמתגאה, כן? זה הבעיה שלו.
גם של הגבאי זה בעיה?
מה? אין טומאה בבית.
לא, אבל זה בעיה גם של הגבאי שעוסקים בכלל לקבל את זה על התנאים האלה?
זה כבר שאלה אחרת. שאלה טובה, אני לא יודע לענות לך. לא יודע. בעיה של הגבאי, לא בעיה של הגבאי. אם זה מקום שאין בית כנסת, אז עדיף שיהיה בכנסת. כן? אז כל דבר בגופו. בסדר? אם יש בתי כנסת. ופתאום קהילה עשתה מחלוקת ביניהם, והם רוצים לבנות עוד בית כנסת, והם רוצים איזה תורם כזה, נו, אני חושב שיש בעיה. אל תעשה מחלוקת, תחזור לבית כנסת שלך, וזהו. לכן כל דבר הוא בעניינו, בסדר? ולא לחינם מספר המערי, תראו מה זה. הדוד שלו רבי צבי מזיביצ'וב, שידוע כקדוש ישראל, היה אומר לו כך, בני אייזיק, הידעת... כך הוא סיפר לו, כשהייתי בן 40 שנה, הוא היה בגיל 40, רבי צבי מזיביצ'וב, הייתי עדיין מתיירא אם אינני מקליפת נוגה, שמעורב ביתו ורע. הוא היה בן 40, היה כבר צדיק עליון. הוא אומר, ואף עד היום מרדתים איבריי מזה. ממה? שימו לב, הידעת שיש מה שנקרא עתיק בקליפה. כלומר, הדבר שהוא מאוד 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 גבוה בצד של התומה, כלומר נמוך הפך הקדושה, מאוד. וזה גם כן רישא דלית ידע, כלומר מקום רוחני שהוא בקדושה, שאנחנו לא מסוגלים לתפוס אותו, לא ידע, שאנחנו לא יודעים להגדיר אותו, אותו דבר יש בצד השני, הפך הקדושה. וזה בדיוק בלעם. שבלעם היה יודע, איך כתוב שם? דעת עליון. אבל כל זה היה בקליפה. ובלעם פוגע בדקות, בדברים קטנים, בדקים, דקים, דקים. גם גם שלו. לא קם כמשה עוד, איפה כתוב? לא קם בישראל כמשה עוד. באומות העולם, אומרת הגמרא קם. ומי זה? בלעם. בלעם הרשע היה מקביל למשה. כזו מדרגה רוחנית הייתה לו בתומה. וממה זה בא לו? בדברים דקים, בקטנים, בקטנה מה שנקרא. ושם הוא נפל. מה היה הנפילה שלו? דיבור. אם ייתן לי בלק מלא ביתו. הכל דיבור. וזה הוא פגע. הוא הגיע למצב של קליפה נוראה. שמוכן להשחית עם שלם על כלום. סתם. לכן, אומר המערי, שהדוד שלו היה חושש שאפילו בגיל 40, הרי שהוא כבר היה ידוע כאיש קדוש עליון, הוא עדיין פחד שכל מה שהוא עשה עד אז, זה היה כדי שהסתפכו אליו חסידים. ולא לשם שמיים. פחד, אמר, אני לא יודע. אתם קולטים מה זה? איזה מצב... הוא היה נמצא, ובכל זאת איפה הוא היה, באיזו ענווה, באיזה פחדים, שמה הוא מטעה את האנשים. לכן, מה? קליפת נוגה היה, כי קליפה אחרת הוא ידע שלא. אבל קליפות נוגה, בגלל שהיא מצויה איתנו, והיא מעורבת, היא מבלבלת. כי אתה רואה בטוב, אבל לפי שבה גם רע. וקשה להבחין ברע. אז לכן הוא אמר, אני לא יודע. וכולם ידעו עליו שהוא לא. היו לו הרבה מאוד חסידים. והשתבר הלב, אומר המערי, על ידי זה למאה שברים נשברה לב נשבר. וכן חטא האדם הראשון היה בדקות גדול הרבה. וכשנדחה ונפל, היה לו להתחזק בהכנעה שלא לעבור על דברי הקדוש ברוך הוא, שציווה לו על פי פשטות כשירד בעשייה, לא יאכל מעץ הדעת. ובזה יחזור למדרגתו, ויתקן את הפקם הדק שטעה בייחוד הנורא, ועשה קצת פירוט בטעות נוגה. כלומר, האדם הראשון היה יכול לחזור מיד למצב של גן עדן, אומר המערי, אם שהקדוש ברוך הוא היה שאל אותו אייכה, מה היה אומר לו מיד? חטאתי. הוא היה חוזר לגן עדן. מיד. וזה היה הטעות הקטנה שלו. דק דק, לכן קליפת הנוגה היא קשה, כי היא דקה דקה. של להבחין. ויש בעניין נוגה זה כמה טעויות שמתאים את הרבים, וצריכים להירא ולפחד ממיני האורות, כי אנחנו בכל זאת יש לנו השגות, אנחנו פלים, יש לנו מצוות, יש לנו שפע, שזה, השפע זה אור. רק אנחנו לא יודעים לקלוט אותו. לא יודעים להגיד להצביע עליו, כן, הנה הוא, הנה הוא. אבל הוא קיים. שלא יאחזו בהם הטעות והקליפות. כי דברי דודי הקדוש צבי מזיזיצ'וב, שהיה בן 40, והיה רשם הוא מאיר, ומטעה את עצמו ואת העולם, ומסתרר להיות רבי רבי, ומחדיע ומשפיל את התורים. כי על זה נמשכים רוב העולם, וכמעט כולו. שימו לב מה קורה לנו בדור שלנו. כל מי שהוא יותר בבוש, יותר מרדיג מעצמו, יש לו יותר חסידים. כי העולם טועה בזה. ככל שהוא מבטל אחרים יותר, עומדים אצלו בתור. כי הגיע מלך העולם. אחד יחיד ומיוחד. השם יחיד בעליונים ואני יחיד בתחתונים. מה לעשות? אנשים כאלה לברוח מהם. ועל זה ידבו כל הדובים. כי אמר שעדיין בימי זקנותו הוא מפחד שהוא עדיין יש בו קליפת נוגה, הוא מטעה את עצמו ואת העולם בטעות שקר ובדרכים שונים וסופו לעבדות. והפחד הזה היה גם שלמה המלך מפחד. ודיבר הרבה לברר אלו שלושת אלפים. אומרים ששלמה המלך חיבר שלושת אלפים משל, כן? אלפים זה אות א' א' א'. שלוש אורות שלא יהיה בהם שום ספחת בהרת וסעת. בדק את עצמו. היטב היטב. כדי שחד ושלום לא יהיה בו באור בשרו נגע. לכן, כשבא הכהן, אב הרחמן, לברר הטוב מהרע, מי זה? הקדוש ברוך הוא, נכון? הוא אב הרחמן. והכהן הגדול, שהוא בא ורואה את הנגע, יוכל להיות שיהיה נדחה לתהום רבה. שיגידו, תמה תמה, יקרא. הוא יתמה אותו. בסימני טומאה, שער לבן ופסיון, ומחית לבן, הארמי, שזה גאווה, ופסיון זה סוג של אוף. כן, יש לו כל מיני צבעים.
פיסיון
זה... ופיסיון, זה נכון. הוא, נכון. הוא פוסה נכון, שהוא פוסה במתפשט. ולכן פה זה פיסיון, להסתרר על עם דל, עם ישראל, בגאווה ובזדון ובריבוי להתנסות. ומה זה מחייה? שזה גם כסוג של נגע, שסביבה על נגע, אומר שאין לו לעשות שום מעשה ולא ללמוד תורה ולא לשמוע בכל הוריו, כי העיקר הוא החיות והדבקות. הוא יהיה צדי. וההורים יגידו לו ולא ישמע להם. והרבנים יגידו לו, והוא לא יעשה מה שהם אומרים לו. וגם ללמוד תורה הוא לא ירצה. הוא יהיה עכשיו בדבקות, הוא ילך, יתבול, יעשה גלגולי שלג, גלגולי ראש, גלגולי הרים, גלגולי גבעות. ישים אבנים ברגליים, בנעליים, יעשה כל מיני מעצים משונים. והוא לא ישמע לאף אחד. זה מה שנקרא החיות, כן? אומרת התורה והמחיה, אשר בבשר. זה כאילו חיות. זה מינות ואפיקורסות. ומקום חיותו של זה מחיות נוגה מהצד הרע, והוא מיטתו של כל העולם. הכל נדמה לו, הוא חי בדמיון.
הכוונה פה, אני לא הבנתי את הפסקה הזאת.
כן, העניין של הפסקה הזו אומרת שאדם שעושה כל מיני מעשים של כביכול שהוא נותן לו חיות,
הוא חושב,
הוא חושב שבזה הוא דבק בקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה ללמוד תורה, אלא עכשיו הוא עסוק בחיות. הוא לא רוצה לשמוע בכל הוריו, לא בכל רבותיו, כי הוא עכשיו עסוק בחיות, זה מינות ואפיקורס. זה לא חיות, זה חיות שקר. זה בא מצד הרע של נוגה, שנותן את התחושה של חיות. אבל זה שקר גדול. לבטל מהם תורה ומצוות ותפילה ויראת שמיים, כי הוא עסוק בדביקות. הוא יעשה התבודדות כל הזמן. אשר לזה צריך הגיעה הרבה, בסופו לטעום מתק האור מאור כדמעה בלי טעות וערבוב. כלומר, כל דבר שאתה מבין בעבודת הקודש ברוך הוא, שמבטל ממך לימוד תורה, קיום מצוות שמזדמנות לפניך, שעומדות לפניך, ובמקום זה אתה רוצה לעשות דביקות, מה אתה יודע? שזה רע, זה לא נכון. אם יש זמן תפילה, צריך להתפלל בזמן. אם יש סוף זמן תפילה, עד אז צריך לסיים להתפלל. אם יש סוף זמן אכילת חמץ, אז צריכים לסיים בזמן. ואם צריכים ללכת להדליק נרות בזמן, בזמן. כל דבר מסודר, על פי ההלכה. אם אתה מתחיל עם רוח, למשוך, חפש כל מיני תירוצים ופטנטים, זה לא דביקות, זה לא חיות, זה שום דבר, זה הפוך, זה אפיקורס. כך אומר המהר"י. אז יבלבל. אי אפשר יבלבל. כל מה שנעשה על פי התורה והמצווה, זהו. זה עבודת השם. מעבר לזה, תעשה מה שאתה רוצה. אבל, אם זה יפגע, אפילו ברובי של שערה, במשהו מלימוד התורה, יקרוא לביטול תורה, או ביטול מצווה, זה כבר לא עבודת השם. אפילו שאתה תרגוש שאתה רואה, אתה תרגיש כאילו אתה בוער, אתה מרקד באמצע הלילה לאור הירח בהתבודדות. אבל לא אמרת קריאת שמע בזמן, עד חצות או בחצות, לך לישון יותר טוב. לא הרווחת, סתם. נתת כוח לקליפה, נתת כוח לתרומה. הוא ביטל אותך מהתורה, וזה בדיוק מה שהוא רצה. ואתה דולק באש זרה, לא באש אמיתית, לא באש קודש. לכן בואו תסתכלו בפנים, לכן עשה שלמה שלושה ספרים. איזה? שיר השירים, משלי וקהלת. שלושה ספרים. להזהיר את העולם מקליפה זו, שהיא קשה מכל הקליפות, מגודל טעות שמטעה לומר על טוב רע ועל רע טוב. לכן בשיר השירים אנחנו רואים שכולו שיר אהבה, כדי שתראה איך זה נראה טוב. ספר משלי כולו משלים שמלמדים אותנו להיזהר מן הרע, וכל קהלת מרוכז בפסוק האחרון. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה ואת נתר שמור, כי זה כל האדם. דיר בלק. יש חשבון? וצריך לגייץ. צריך לשלם. לבוא הרגע ואתה תשלם. שים לב. לכן זה מה שהוא עשה שלושה ספרים. בחוכמות נשגבות, אותה קליפה מטעה את העולם. ומעט מעט לומדי תורה לשמה, ובלב אמת יש מעטים, ויש להם זכות אבות, ויש להם לב נכנע מאוד לפני השם יתברך. אלה ניצולים מהקליפה הזו ומהמנהיגים שלה. מי שלומד תורה לשמה, מי שיודע להבדיל בין הטמא לטהור, מי שיודע מה מרחיק אותו מעבודת השם, למרות שזה נראה סופר עבודת השם, מי שיודע שהבדיקה והסימן הוא שכל מה שהוא על חשבון מצווה וביטול תורה זה לא דבקות, זה לא עבודת השם, אז הוא זוכה גם ללמוד אצל אנשים שהם לא שייכים לקליפה הזאת. כי הקדוש ברוך הוא מחבר את הטהור אל הטהור, את הטמא אל הטמא. כי זה חוק. איך אומרים החבר'ה, כסף הולך לאן? אל כסף. כסף נדבק לכסף. תומה נדבק אלה תומה. טהרה נדבק אלה טהרה. לכן, אבל, שימו לב, שעשה מחמם ומרכבה שלו, יורד בעצמו לעשות רבי משלו. יש פה איזה מין תרגיל, היצר רע, שהוא מייצר רבי כזה, שכולם רצים אליו, כולם הופכים אותו לקדוש עליון, הוא עוד יותר מתנפח, ומתנפח, כמו שבתאי צבי שם רשעים מרכב. שהוא היה כזה. והסתפרו אליו כל התמיים שמזיבו. ותראו מה קרה בסוף. הוא התאסלם, והם איתו. ככה כזאת ברוך הוא מברר את הקליפות. מבער אותה. צריך להיזהר שלא נהיה שם. ומעורר בני האדם שיסעו אליו בתשוקה גדולה, כל זה להטעות. ומעטים הם הצדיקים, ראשי הדור, צדיקים קדושים מסתרה דקדושה. כל זה מביא בפנינו בעיה גדולה מאוד. אז איך אנחנו נבדוק? איך נבחן? מה נעשה? אומר המערי, תקשיבו טוב. זה השורות הבאות ונקרא אותם לאט. אבל על כל פנים, אחי, הבחירה לא ניתנה לך לברר ולידע כל זה מיהו צדיק ומיהו שקר. כי כל זה אינו גלוי אלא לבוחן לבבות. ולא נפקה לך מדברינו כלל, כלומר אין פה לימוד ומייסה כביכול. אין. כי זה בוחן כליות. קודש ברוך. אלא, אז מה נעשה עם כל מה שלמדנו היום? שצריך להיזהר מאנשים שהם משקרים את הבריאות ומתאים אותם בדרכים של כאילו עבודת השם שהיא לא נכונה. אז איך נברר? אנחנו לא יודעים. כי זה נתון ללב. אבל מה נעשה? אומר המערי, אלא לבקש רחמים להינצל מכל רע ולהידבק בטוב, ואתה לא תבחר כלל. זאת אומרת, להתפלל על זה. להתפלל שלוש פעמים ביום בשומע התפילה. ריבונו של עולם, תן לי ללמוד תורה מאדם שהוא לא מקליפת נוגה. להתפלל על זה. והקדוש ברוך הוא יסייע למי שרוצה להסתייע. זה הכל, זה פשוט. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסייע למי שמושיט יד. כי הקדוש ברוך הוא מושיט יד כל הזמן. אתה צריך להושיט ביד בצד השני. כי נעלם הכל, שימו לב את הדברים, ישמעו כל המקובלים בבים למיניהם. כי נעלם הכל אפילו מבעלי רוח הקודש. ולא נגלה אלא לבוחן ליבות וכליות. ועל זה דיבר שלמה המלך בחוכמתו, 3,000 משל, לברר את הטוב מהרע, ולעמוד על בוריו, איך להיות נשמר מהקליפות, ולא יכול לעמוד כלל, גם שלמה. ולזכות אבות שהיה לו, מדוד, הוא היה נדחה, היה נופל הקליפות. ואנחנו רואים את זה שבסוף ימיו, כתוב מפורש בתנך, היה שלמה הרע בני השם. שלמה המלך. זאת אומרת, שיש צורך גדול להתפלל על העניין הזה, שנזכה ללמוד אצל רבנים שהם לא מקליפת נוגה, ולהתפלל, לבקש על זה. ואז לומדים תורה, תורה אמיתית. לא תורה ששקט. איך הדברים הללו קשורים לשנת השמיטה? יש לכם מושג? אתם רוצים לנחש? מה אתם אומרים? תודיעי. טוב, אני הייתי רוצה היום שנלמד מה שכתב בן ישי עוזיה, הבחור שמסדר לי פה את הדף הזה, וכשנקרא את מה שהוא כתב, אני חושב שהדברים הם יפים. פרשת מצורע מורה רבנו לעתים שעמום וחוסר עניין. למה? אין לנו מצורעים, ולא בתים נגועים, נכון? וגם לא נגעי בגדים. גם אין לנו שום דבר שמתהר מהנגעים. אין כהנים מתארים, אין אפר פרה, אין שום דבר. ולשאלת שאלה מהותית, שהרי התורה תורת חיים, וכל מה שכתוב בה, יש בו מטרה ברורה לכל חי, מבריאת העולם ועד ימות המשיח. כל דבר שבתורה צריך ללמד אותנו מהי הדרך לעשות את זה השם בשמחה. השאלה הזו למעשה יש תשובה בשפת אמת, שאומר דהנה כמו שהגוף הוא שמירה לנפש, הנשמה בתוך הגוף, הגוף שומר עליה. היא פנימית, חבויה בתוכו. יש עוד מלבוש, שמירה לגוף. הבגד, אנחנו לובשים. כלומר, הנשמה, יש לה שמירה כפולה. הבשר שלנו, והבגדים שעל הבשר. וכמו כן הבית, שמירה יותר מבחוץ. נכון? ואדם נמצא בתוך הבית, הוא שמור יותר מאשר שהוא בחוץ. וכן, כמו כן אומר, השפת אמת הוא בפנימיות. ולכן הנגעים כולם הם שמירה לנפש. כשיש נגע לאדם, זה שמירה לנפש שלו, למה בהיות ישראל קדושים, גם מלבושיהם ומקומות מושבותיהם היו בקדושה. ולכן כשהיה איזה פגם מסתרה אחרה, נעשה נגע בבית ובבגד. ואם נפגם ביותר, היה באור בשרו. ועל כל פנים, הכל שמירה על הנפש. כלומר, המטרה של הנגעים שמתאים על האור, זה כדי שתשים לב מיד שיש בעיה, שיש תקלה. תפל בה, כדי שהנפש לא תיפגע. והיית עוד במדרש אומר השפת אמת שלכן נכתבה כאן ארץ כנען. איפה היה נגעים? בארץ כנען. לרמוז כמו שחם חטא. ומי התקלל? נכדו. הבן שלו. סליחה, הנכד שלו. כנען. כמו כן ישראל חוטאים והארץ מתקללת. ובאמת הכל במידה. על ידי שבני ישראל ממשיכים קדושה ומתקנים גם המלבוש והמקום נמצא מתוקן. כי זה בשורה טובה לישראל, הנגעים. שבאים לרמוס שיהיה צורך לקדש ולהתקדש. לכן יש נגעים. נשמת האדם, ועד כאן נשמע שפת אמת. נשמת האדם, רבותיי, מצויה בכלי, הוא הגוף. הבגדים והבית. ותפקיד נגעי הבתים המלבושים ונגעי הגוף, המטרה שלהם לשמור על הנפש של האדם. בעת כתרוג, על האדם בשל החטאים שלו, מה קורה? בהתעורר כוח הסתרה אחרה. השם יתברך באותו זמן מציב הגנה על מנת שהטומאה והרוע לא יגיעו לנפש התאורה של האדם. ולכן הדרך לעצור בעד הטומאה היא באמצעות הנגעים. הם נדבקים לחיצוניות של הנפש, חיצוניות האדם, באור, ואז מה קורה? בזה שהם על האור מבחוץ, אין פגיעה בפנים. כלומר, הנגעים עצמם שהם באור, הם הגנה מפני פגיעה עמוקה יותר. חג הפסח ממשמש ובא. וההיטהרות מנגעי הנפש הינם מרכיב מרכזי בהכנות לחג החירות. ולאו דווקא ניקיון הבית מהחמץ הגשמי. דווקא כאן ועכשיו, טרם יקדש החג, עלינו לבדוק בחורים ובסדקים, היטב היטב, על מנת שנוכל להיסב בהתקדש החג, נקיים מכל רבב של חמץ וסעור שבנפש. והיא רצון שבסגולת ישראל שבנו, ובהתקדש היום, נזכה להקריב את קורבן הפסח, על מזבח החדש, בציון תכין. אמן כן יהי רצון, שנזכה כולנו לאכול מן הזבחים, אשר יעלו לרצון, על המזבח בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן ואמן שבת שלום וחודש טוב שבת מברכת לא לשכוח